שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת שלח לך תשפ"א. הקדוש ברוך הוא מצווה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. אז כולנו יודעים את הברוך הגדול שקרה שם, אבל לפני שנדבר על זה, אני רוצה להגיד כמה מילים בנושא של הקורונה. דיבר איתי השבוע הרב אברהם אטיאס מבית הדין של הרב קרליץ. הוא אמר לי, אתה יודע, כל הקורונה הזאת מאיפה היא התחילה, כולנו יודעים. זה בא, הנגיף הזה נמצא אצל הטלפים, ומשם זה הגיע. מה שעוד צריכים לדעת, שכל הקדמה שיש היום בעולם, מה שנקרא מטוסי F-15 ו-F-16, אולטרסאונד, GPS, כל הדברים האלה בנויים בעצם על החוכמה שיש בקודקוד של הטלף הזה. למה? רואים שהטלף, שהוא לא רואה, הוא עף במהירות ולא נתקל בשום דבר. איך הוא עושה את זה? מתברר שהקדוש ברוך הוא שם לו בתוך הראש אפשרות לשדר קולות שאנחנו בני האדם לא שומעים. הקולות האלה נתקלים במשהו ומחזירים אליו את ההד. ככל שההד יותר קרוב, הוא יודע שהדבר הזה יותר קרוב אליו, וכולי וכולי. החוכמה הזאת הביאה כנגד זה את כל החוכמה היום שיש בעולם. טלסקופ החלל הבל מביא לך תמונות ממרחק של מיליוני שנות אור. איך הוא עושה את זה? הוא לא יכול לראות, אלא מה? הכל בנוי על גלי קול. כך זה האולטרסאונד. פשוט בני האדם למדו לעשות תמונות מההדים האלה שחוזרים, וזה פחות או יותר בגדול המדע שהביא את האדם כל כך רחוק, כל כך קדימה, כל כך להיות גאוותן ולהגיד אני יודע הכל. שואלים מדען, אז אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא? לא, אני מאמין רק במה שאני רואה. יפה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר לי הרב אטיאס, לקח את האטלף הזה, ממנו הוציא כזה מין נגיף שאינו רואה ואינו נראה, והשבית את כל העולם כולו. איפה החוכמה שלך, אדון בן אדם? אמר לי הרב אטיאס, תראה, ללמוד נביאים ראשונים אנחנו לא יודעים, אבל בוא תשמע מה שאומר הנביא ישעיהו פרק ב'. אומר הנביא, כי יום להשם צבקות על כל גאה ורם ועל כל ניסה ושפל, ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל אלוני הבשן, אני מדלה כמה פסוקים, ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. והאלילים, מה שבני האדם עשו מעצמם אלילים, איזה חוכמות, איזה ידע, האלילים כליל יחלופו. ובאו במערות צורים ובמחילות אפר, מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לארוץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות לחפרפרות ולעטלפים. ולעטלפים. ראית את החוכמה של העטלף, הלכת עם זה רחוק, ולא רצית לראות את הקדוש ברוך הוא? תשמע עוד פעם את הפסוק, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו, אשר עשו לו להשתחוות לחפרפרות ולעטלפים. מה יקרה אז? לבוא בנקרות הצורים, בסעיפי הסלעים, יצטרכו להיכנס לחדר לבידודים, מפני פחד השם ומהדר גאונו, בקומו לערוץ הארץ. מסקנה, אומר הנביא, חידלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, כי ומה נחשבו. כך אמר לי הרב אברהם מתיאס, והוסיף עוד דבר אחד. הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. האטלף, להבדיל, הוא נראה ואינו רואה. ואנחנו בני האדם רואים וגם נראים. אבל יש נגיף שקוראים לו קורונה, והוא לא רואה ואינו נראה. שואלים בני אדם, ראית את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, אני מאמין רק במה שאני רואה. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא הנגיף הזה שאינו רואה ואינו נראה, וילמד אתכם שהקדוש ברוך הוא קיים, ושך גבות אדם, וכל הגאווה וכל האלילים קרות עיקרי תון. עוד בעניין הזה, הרי עכשיו שברוך השם, ברוך השם ותודה להשם שקיבלנו אישור לחזור לבתי הכנסת, אז הרבנים כתבו מכתב להיזהר מאוד בכבוד קדושת בית הכנסת, וזה סתם דבר יפה וחשוב ונכון, ללמוד את סימן קוף נון א', קוף נון א' זה הלכות כבוד בית הכנסת, מה אסור, מה מותר, איך משתמשים בבית הכנסת, זה מקום קדוש, סימן קוף נון א'. אבל השבוע צלצל אליי יהודי, הוא אמר לי שבארצות הברית נפטר בחפזי ניסן מהקורונה, נפטר יהודי בשם הרב שלום קהלני. למחרת הלוויה, אני אומר עוד פעם חפזי ניסן תשפ"א, למחרת הלוויה הוא בא בחלום לבן שלו רבי הרב ישעיהו קהלני. הוא אמר לו שהמגפה הזאת זה בגלל הדיבורים בבית הכנסת. הוא אמר לו עוד דבר, אתה יודע שקוראים לזה COVID-19. COVID זה מפני שזה כבוד, כבוד בית הכנסת. 19 מפני שאז קראו את פרשת קדושים, ובפרק י"ט בפרשת קדושים מופיע הפסוק ומקדשי תיראו. אז אני לא יודע, אנחנו הרי בלי חלומות גם כן צריכים לדעת את סימן קופנון א' ולקיים אותו, ולא החלומות מזיזים אותנו, אבל למעשה, הרי הנה, הרבנים אמרו לנו מה לעשות, ואנחנו יודעים שאת הדבר הזה שהוציאו אותנו מבתי הכנסת, זה ודאי היה הדבר שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו, והרבנים אמרו שזה מפני שלא התנהגנו בכבוד. אז COVID-19, COVID מזכיר לנו לכבד את בית הכנסת, 19 מזכיר לנו את פרשת קדושים פרק י"ט, שם נאמר, ומקדשי תיראו, אני השם. עכשיו נחזור לענייננו, לפרשת השבוע, פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, ומשה רבינו שולח את האנשים, ואף על פי שהשם אמר לו, אני איני מצווך, אם רצונך לשלוח, תשלח, אבל אני לא מצווה אותך, ובכל זאת משה רבינו שלח את האנשים. דיברנו על זה בעבר, הסיבה היא שכתוב ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ורשי אומר שם בפרשת דברים מה זה ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, זה היה קרבה שהייתה בערבוביה, הנערים דוחפים את הזקנים והזקנים דוחפים את הראשים. אז ברגע שקורה דבר כזה, שאין כבוד ואין היררכיה, משה רבינו הבין שהחורבן כבר נמצא. אם אין כבוד לזקנים, אם אין כבוד לראשים, אז אין כלום. אז אין כלום. אמר משה רבינו, אין ברירה, צריכים לשלוח, כי אחרת הם יעשו את זה בלעדיי. ואם אני אשלח, לכל הפחות אני יכול לנסות למזער נזקים. ולכן משה רבינו בחר את האנשים, וכמו שרשי אומר באותה שעה כשרים היו, הוא בחר את האנשים שעליהם הוא חשב שאולי ירחם המרחם, ואפשר יהיה לסמוך עליהם שיעשו את העבודה כמו שצריך, ובכל זאת יצא כזה חורבן גדול. התורה אומרת את השמות שלהם, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה נפתלי נחבי בן ופסי. אז שלח לי הרב יעקב ישראל שטיינהויז דבר נחמד מאוד. למה השם הזה נחבי בן ופסי למטה נפתלי? כולנו יודעים את החזל שבשעה שבאו לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה, אז הגיע אח שלו, עשיו, ואמר, מה פתאום? אני הבכור, מגיע לי את המערת המכפלה. אמרו לו, אבל אתה מכרת את זה. אמר, תביאו לי את השטר. ואז שלחו את נפתלי, שהוא קל רגליים, שלחו אותו למצרים להביא את השטר. זה חזל מספרים. אם ככה, יש כאן רמז נחמד לדבר הזה. למה? נח בי. יעקב אבינו כבר נח בתוך המערה. ומאיפה אנחנו ידענו שצריכים לקבור את יעקב, סליחה, לא יעקב אבינו. יעקב אבינו צריך להיות קבור במערה. ומי אמר לנו שיעקב ציווה לקבור אותו עכשיו בתוך המערה הזאת ולא במצרים? אמר את זה ליוסף, נכון? הוא השביע את יוסף. ופסי זה אותיות יוסף נח בי בן ופסי. על ידי יוסף שבן של יעקב, על ידי זה ידענו שיעקב אבינו רוצה להיות לנוח דווקא במערת המכפלה, ונפתלי הוא זה שהביא את השטר והראה, וכך נקבר יעקב אבינו שם. אם כן, למטה נפתלי, נחבי בן ופסי. הם הלכו, המרגלים האלה, ויתורו את הארץ, אבל כבר מיד התחילה המחשבה שלהם להיות לא לטובה. ובזוהר כתוב שהם חשבו לעצמם, מה יהיה התפקיד שלנו כשניכנס לארץ? כרגע אנחנו נשיאים, אבל ברגע שיכנסו לארץ, כבר לא יהיה לנו תפקיד, הרי יהיה מלך. נאבד את התפקיד שלנו? עדיף כבר להישאר במדבר. ולכן הם הוציאו דיבת הארץ רעה כשהם חזרו, וזה החורבן הגדול שקרה לנו במדבר עם ה-40 שנה האלה. אבל בוא נעשה חשבון רגע, אומר רב גרשן אדלשטיין, בוא נעשה חשבון רגע. הרי בבעל הטורים כתוב שכל הנשיאים האלה היו שרי 50. זאת אומרת, היה הרי שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות. כמה שרי אלפים היו? 600. כמה שרי מאות היו? 6,000. כמה שרי 50 היו? 12,000. ואת זה הם פחדו לאבד? מתוך 12,000 התפקיד שלהם היה שר 50, כך אומר בעל הטורים. ובשביל לא לאבד את התפקיד של להיות שר 50, הם הלכו ועשו כזה חורבן. רואים שנפש האדם היא כל כך מסובכת. כל אדם עם זה שלו, עם הנגיעות שלו, יכול להפוך את העולם. על מה? מילא היית עכשיו, אני יודע מה. שר 50 בסך הכל, יש 12,000 כמוך. כאילו, מה אתה? אין מה לעשות. זה הכוח של נגיעה אצל בן אדם, אין מה לעשות. אז הם הלכו וראו הכל הפוך, השם הרג שם את האנשים שלא ישימו לב אליהם, אז הם אמרו ארץ אוכלת יושביה, והאמת היא שאת הארץ אוכלת יושביה הם אמרו יותר מאוחר. בשלב ראשון כשהם חזרו, קשה מאוד להבין מה הטענה נגדם. הלו, משה רבינו שאל אותם, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, החזק הוא ערפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ, השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, וזה מה שהם עשו, הם חזרו ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה, אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות. כאילו, אז איפה הבעיה, איפה הלשון הרע? אז הרמב"ן כבר אומר, מה שלא בסדר כאן זה ששלחו אותך להביא מידע. לא ביקשו ממך להחליט אם זה אפשרי או לא אפשרי. ואילו הם, כשחזרו, מה הם אמרו? אפס, כי אז העם אין שום סיכוי לכבוש. מישהו שאל אותך? אתה מרגל או מתכל? אתה רק מרגל. למה אתה אומר מסקנות? זה הרמב"ן. רב מוישה לייב שחור, התלמיד של הצ'יבי נרוב, אמר פעם על הצ'יבי נרוב דבר נפלא. רק הוא הקדים, שבוע הבא פרשת קורח, אנחנו נקרא שהדתן והאבירם אמרו למשה רבינו, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, מארץ זבת חלב ודבש, כלומר, הם קוראים למצרים ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו נחזור חזרה למרגלים. הם חוזרים והם אומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש. מה זה גם? גם מצרים וגם ארץ ישראל. זה הלשון הרע שהם דיברו על ארץ ישראל. גם? לעשות מהדבר הכי יקר בעולם, לעשות ממנו גם? אין עוד ארץ זבת חלב ודבש, ארץ ישראל היא לא גם. זה הלשון הרע, בדיוק, כמו הלשון הרע שאמרה מרים על משה רבינו. מה היא אמרה? הלא גם בנו דיבר השם. למה הוא גירש את אשתו? כי הוא נביא. הלא גם בנו דיבר השם. מה גם? משה רבינו הוא גם נביא? משה רבינו הוא אדון הנביאים. מה שייך להגיד גם? וזה מה שהשם אמר לה. מה אתם מדברים? איך לא יראתם, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. הוא לא גם נביא? לקחת את אדון הנביאים ולעשות ממנו גם, זה נקרא לשון הרע. על הדרך הזאת, אם כבר מדברים, אמר פעם הקצות החושן, יש משנה במסכת סנהדרין, שאת תחילתה כולנו מכירים היטב. המשנה אומרת שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כולם מכירים את המשנה הזאת, אבל את ההמשך פחות מכירים. בהמשך כתוב, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא. והראשון ברשימה, האומר אין תחיית המתים מן התורה. מסביר רשי. כתוב בגמרא, מניין לתחיית המתים מן התורה, והגמרא מביאה על זה פסוקים. למשל, ונתתם את תרומת השם לאהרון הכהן. עכשיו, אהרון הכהן מת במדבר, הוא לא נכנס לארץ. ורק בארץ יש תרומות ומעשרות. אז איך אנחנו אמורים לתת לו את זה? על כורחך שהוא יקום לתחייה, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ועוד ועוד דרשות הגמרא מביאה. אומר רשי, שואלים אדם, תגיד, אתה מאמין בתחיית המתים? בטח. מה בטח? אתה מאמין? בטח, אני אומר לך מאמין, אני מחכה לזה. יום אחד אתה תראה כל המצאות עפות כמו טילים, ויוצאים מפנים אנשים עם מתחריכים. מה? בטח מאמין. תגיד, ומאיפה יודעים שיהיה תחיית המתים? מה, לא יודע, אומרים ככה. מה זאת אומרת אומרים? יש דרשות חז"ל, לא? מה עזוב אותי, לא מקובל עליי הדרשות האלה. אני מאמין שיהיה, אבל לא, הדרשות לא... מה אתה אמרת? אתה לא מקבל את דרשות חז"ל? אומר רשי, רשי שם במשנה בסנהדרין, מלאנו ולאמונתו. קח את האמונה שלך ולך איתה לכל הרוחות, מי צריך אותך בכלל? אתה לא מאמין בדרשות חז"ל של הפסוקים? חז"ל דרשו בפסוקים שיש לנו ראיה מהתורה, ואתה אומר, אני לא מאמין בזה? לך, לך, לך. מלאנו ולאמונתו. זאת אומרת, רשי מסביר את המשנה, האומר אין תחיית המתים מן התורה. תחיית המתים כן, אבל לא מאמין שזה מן התורה. לך אין חלק לעולם הבא. לך, לך, לך. בא קצות החושן. ומביא גמרא במסכת כתובות בדף קוף י' א', אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עמי הארצות אינם חיים. עמי הארצות אינם חיים, זאת אומרת, מי שלא למד תורה לא יקום לתחיית המתים. בא רבי יוחנן ואומר לו, למה אתה אומר ככה? השם לא אוהב שאתה מדבר ככה. לפי זה אתה יודע כמה יהודים לא יקומו לתחייה? למה אתה מדבר ככה? אומר לו רבי אלעזר, מה אני אעשה לך? יש לי על זה ברייתא מפורשת. כתוב בברייתא, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. מי שמשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. ומי שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. מה אני יכול לעשות? זה מה שכתוב. כשהוא ראה שרבי יוחנן כל כך מצטער, אז הוא אמר לו, מצאתי עצה. אתה מבין? לא רק מי שממש למד תורה, גם מי שעזר ללמוד תורה, היה לו קשר לתורה, כגון מי שנתן את ביתו לתלמיד חכם, או מי שעושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, או מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, אז גם הוא בעניין. תודה רבה, יישר כוח, באמת, כל הכבוד. על כל פנים, יוצא לנו מהגמרא הזאת שלקום לתחיית המתים אפשר רק על ידי תורה. רק. אלא מה, שתורה זה גם לא רק מי שלמד ממש, אלא גם מי שהיה סביב ועזר והועיל. אומר קצות החושן, שואלים פלוני אחד, תגיד, אתה מאמין בתחיית המתים? כן. ואיפה יודעים? אומר, יש דרשות בגמרא. אתה מקבל את דרשות חז"ל? כן, כן, ודאי, ודאי. אה, מצוין, תגיד, ומה צריכים לעשות כדי לקום לתחיית המתים? אומר, נו, עכשיו הגזמת לגמרי. מה צריכים לעשות? לשמור שבת, לכבד את אבא ואמא, להניח תפילין? ומה עם תורה? גם תורה. מה אמרת? גם תורה? האומר אין תחיית המתים מן התורה? אתה לא מאמין שרק על ידי תורה אפשר לקום לתחיית המתים? ודאי צריכים לקיים את כל המצוות, וכל המצוות הן חשובות, אבל ללמוד תורה זה המצווה. זה לא גם מצווה. האומר אין תחיית התורה, אין תחיית המתים מן התורה, לא מהתורה קמים לתחיית המתים. אין לו חלק לעולם הבא. כך מסביר הקצת החושן בהקדמה לספר ששמעת באות פי. ואנחנו ממשיכים הלאה. אומר להם משה רבינו, תלכו תראו את הארץ, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. אומר רבי יהודה אוסד, רבי יהודה אוסד היה מגדולי חכמי הונגריה, מהתלמידים של החתם סופר, איש גדול וקדוש, ורבי יהודה אוסד שואל, למה משה רבינו אמר להם ולקחתם? למה הוא לא אומר והבאיתם? מה נפקמינה בין זה לזה? כשאתה אומר ולקחתם, הכוונה תקנו, תשלמו על זה. אם אתה אומר והבאיתם, זה תיקחו בעל כורחם. למה משה רבינו לא אמר להם לקחת בכוח? למה צריך לשלם? הרי הארץ היא שלנו. אז אין כאן בעיה של גזל, הארץ היא שלנו. מתרץ רבי יהודה אוסד, נכון, הארץ היא שלנו, אבל לעת עתה, כל זמן שלא נכנסנו לארץ, הארץ היא שלנו לגוף הארץ, גוף הקרקע. אבל הפירות שייכות למי שהקרקע נמצאת אצלו כרגע. וממילא יש חילוק. כשהפירות עדיין לא בשלים, הם עדיין נחשבים קרקע, ואתה יכול לקחת את זה בעל כורחם, כי קרקע היא שלי. ברגע שהפירות הבשילו והם כבר לא צריכים את העץ, כבר יש להם דין של פירות, ואז אסור לך לקחת בעל כורחם, אלא רק לשלם. אומר רבי יהודה אוסד, לכן מדגישה התורה, ולקחתם מפרי הארץ, תקנו את זה. ואם תשאל למה, התשובה היא כי הימים ימי ביקורי ענבים. הענבים כבר התבשלו, וכיוון שהם בשילים, אז הם כבר דין של פירות, ואת זה אסור לקחת בלי רשות. למה? כי עדיין יש לגויים את קניין הפירות בארץ. ממשיכים. הם חזרו ואמרו את כל הלשנורי הזה, ואחר כך כשכלב הישה אותם וניסה להציל את המצב, אז זה רק הביא יותר גרוע. הם התחילו לדבר כפירה ממש, ואמרו לרגום אותם באבנים. ורב הגמרא כתוב, מה זה לרגום אותם באבנים? זרקו אבנים כלפי מעלה. זרקו אבנים כלפי מעלה. ממש דברים קשים, אבל הבן איש חי, הבן יהוידה שלו, שם בגמרא במסכת סוטה, הוא מסביר את זה אחרת טיפה. הוא אומר, אתה יודע מה הם התכוונו לרמוז בזה שהם זרקו אבנים כלפי מעלה? הם אמרו, תראה, זה נכון שאנחנו יכולים להתעלות על עצמנו ולהגיע לדרגות גבוהות באמונה וביטחון, ואז נוכל באמת להיכנס לארץ. אבל כל כך בקלות אפשר לרדת מהדרגות האלה, ואז הקדוש ברוך הוא יזרוק אותנו מהארץ. וזה הם רצו להראות לגבי האבנים שהם זרקו כלפי מעלה. הנה תראה את האבן הזאת, כמה קשה לזרוק אותה למעלה, כמה מהר היא יורדת. כך ברוחניות, זה מה שהם טענו. אנחנו ניכנס עכשיו לארץ, למה? כי נתחזק באמונה, בביטחון, השם יעזור לנו, השם ייתן לנו, הוא יבטיח, הוא יקיים. אבל מה נעשה אחר כך כשנרד? מה נעשה אחר כך כשנגיע למטה? הרי הקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש ויזרוק אותנו. זה היה, כך מסביר הבן יהוידע, זה היה החשבון שלהם. וזה לא החשבון נכון. וזה לא החשבון נכון. אנחנו צריכים להיכנס לארץ כי השם מבטיח. ומה אתה אומר? אולי אחרי זה אני ארד? אז בוא ננסה לא לרדת. אז בוא ננסה להישאר גבוה. כמה שנצליח. מוריי ורבותיי, בשולחן ערוך סימן תף קוף פי, זה חלק וב במשנה ברורה, בשולחן ערוך כתוב ימים שבהם רגילים להתענות. זאת אומרת, יש תעניות ציבור שהם חובה על כל אחד להתענות. אין בזה הנחות. אבל יש ימים שלא חייבים, אבל זה ראוי להתענות. מתי? כשמתו צדיקים, למשל, ראש חודש ניסן, ראוי לצום, כי מי מת בחוש חודש ניסן? נדב ואביהו. ביוד בניסן מתה מרים הנביאה, יום תענית. בראש חודש אב מת אהרון הכהן, אומר השולחן ערוך, ראוי לצום. וככה הוא מביא תאריכים של פטירות הצדיקים. בתוך כל הרשימה הארוכה הזאת, אומר השולחן ערוך, ביוד זין באלול מתו מוציאי דיבת הארץ. נו, וזה סיבה לצום? מוציאי דיבת הארץ היו צדיקים? קודם כל צריכים לברר איך יכול להיות שרק ביוד זין אלול הם מתו. הלו הם יצאו לדרך בכפתי ציוון. חזרו חזרה בתשעה באב, ואז כל העם בכה, ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אז אתם תבכו לדורות, ובתשעה באב אנחנו בוכים כבר דורות דורות. אבל אז נגזר עליהם העונש. נו, תשעה באב אתה אומר. ומתי אתה אומר שהם מתו? י"ז אלול. איך הם הגיעו עד י"ז אלול? אז המשנה ברורה כבר מתרץ. צריך לומר שהעונש שהלשון שלהם משתרבבה ותולעים הולכים מהפה שלהם דרך הלשון עד הטבור, זה כבר היה מיד. אבל הם לא מתו מיד, אלא לקח זמן עד שהם סבלו מהעונש הזה, ואז בסוף הם מתו. י"ז אלול. אבל עדיין נשארה הקושייה הגדולה, מה יש לצום ביום כזה? ואם תאמר אולי הם עשו תשובה, בסדר? אפילו תגיד שהם עשו תשובה, אומר רב מוישה פיינשטיין, זה סיבה לצום? בסדר, אז אדם עשה תשובה והתכפר לו, אבל זה לא מגדולה. אתה מבין איזה רשימה מדובר פה? מדובר על מרים הנביאה, הנדב והאביהו, מדובר על אהרון הכהן, מה, את אלה אתה מכניס איתם? בסדר, נניח שהם עשו תשובה, נו, אז מה? לא מקובל. אומר רב מוישה פיינשטיין דבר מזעזע ביותר, אומר רב מוישה פיינשטיין, אתה יודע בשביל מה כדאי לצום ביום הזה? בשביל לדעת שכשאדם עושה תשובה, לא כל כך פשוט שיקבלו את התשובה שלך. הנה הראיה, הם עשו תשובה והשם לא קיבל את תשובתם. הם מתו ולא קיבלו את תשובתם. תאר לך איזה מחשבות היה להם בראש כשהלשון שלהם השתרבבה עד הטבור ותולעים הולכים הלוך ושוב ויש להם כמעט 40 יום לראות את זה. ברור שהם עשו תשובה. אבל התשובה שלהם לא התקבלה, אז אומר רב מוישה פיינשטיין, זה כדאי לצום ביום הזה, בשביל לזכור, לא לעשות עבירות, כי לא בטוח שהשם יסכים לסלוח. תשובה מועילה. תשובה מועילה. אבל יש חטאים שצריכים עליהם כזאת מין תשובה, שזה לא פשוט. בפרט חטא כזה מה שהם עשו, חילול השם, חילול השם רק יום המיטה מחפר. אז זה לא פשוט. כדי לזכור את הדבר הזה, צריך לצום ביום השם מתו מוציאי דיבת הארץ. יש לפעמים, אדם אומר, מה הבעיה? עשיתי עבירה, הנה, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, נגמר הסיפור. זה לא בדיוק ככה. ודאי שסלח לנו שאומרים כל יום שלוש פעמים, זה דבר שמועיל מאוד. ואם אדם באמת מתחרט, אז זה מועיל. אבל כנראה שיש עבירות שצריכים הרבה מאמץ. צריכים הרבה מאמץ כדי שהשם יסכים לחפר. אבל בא משה רבינו ועל עם ישראל, לא על מוציאי דיבת הארץ, אלא על עם ישראל, הוא מבקש רחמים, והוא אומר, סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אז כמה דברים בעניין הזה. א', סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך. מה הכוונה כגודל חסדך? אז יש כאלה שמסבירים, יש אולי נגיד לפני כן וורט של הבעל שם טוב, כתוב משוך חסדך ליודעך אל קנו ונוקם. שואל הבעל שם טוב, חסדך ליודעך אל קנו ונוקם? כאן אם אתה מדבר על חסד היה מתאים להגיד אל רחום וחנון, לא אל קנו ונוקם. עונה הבעל שם טוב, יש לפעמים בן אדם שחטא, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, זה לא מדובר על בן אדם טיפש, אני אסדר אותו. איך הוא מסדר אותו? לוקח אותו המלך, ואומר, עכשיו אתה תהיה השר שלי. בוא בוא, תתקרב אליי. הוא מתקרב לארמון, רואה איזה פאר, רואה איזה כבוד, רואה איזה יראה, ופתאום הוא אומר, ואני עשיתי כזה שטות, הוא מתחרט. יוצא שהמלך גרם לו לעשות תשובה על ידי שעשה לו טובה. כך אומר הבעל שם טוב, אנחנו מבקשים ריבונו של עולם, משוך חסדך ליודעך אל קנו ונוקם. אם אתה רוצה לנקום בנו, כי עשינו עבירות, תעשה את זה עם חסד, לא תעשה את זה חס חילה עם עונש. על הדרך הזאת מסבירים גם פה. משה רבינו אומר, סלחנה לאבון העם הזה, אבל איך תסלח? כגודל חסדך. כגודל חסדך. תעשה לנו עוד טובות ועוד טובות, עד שבאמת נכיר כמה טיפשים אנחנו שעשינו עבירות. רק ככה, לא חס חילה עם מכות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. ואת זה אומרים בליל יום הכיפורים, וכבר ידוע מה שאמר הבעל התניא, הדבר מזעזע. מה זאת אומרת, סלחתי כדבריך? אומר בעל התניא, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, סלחתי, סלחתי, כדבריך. מה זה כדבריך? כמה שאתה התכוונת ברצינות כשביקשת סליחה, ככה גם אני סלחתי. אני סלחתי. כמה סלחתי? כדבריך. כמו שאתה התכוונת ברצינות, ככה גם אני. מה נאמר ומה נדבר? אנחנו בבעיות גדולות וצריכים הרבה רחמים. והרחמים העיקריים, מה שאנחנו צריכים זה שקדוש ברוך הוא יקרב אותנו אליו, עד שנבין כמה חסד הוא עושה איתנו וכמה רחוקים אנחנו, ונרצה באמת להתקרב אליו ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, יגאל אותנו מהקורונות, ולא שיהיה חס וחלילה. בקיצור, ישועה גדולה לכל הבריאים ורפואה שלמה לכל החולים, ונזכה כולנו לחיים טובים ולשלום. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.